אנחנו היום נמצאים ביום שני, ב-9 תשע"ח, שנת עלייה חדשה, בכל התחומים, בגשמיות, ברוחניות. אנחנו בשיעור הראשון לאחר ראש השנה וצום גדליה, בשיעור שמגשר בימים הללו בתוך עשרת ימי תשובה. אני רוצה יחד איתכם היום לעבור לכל יום הכיפורים בקצרה, כלומר להלכות ותמצתות, ואני אומר כבר עכשיו, למי שמתעורר ספק כלשהו בראש השנה או קצת לפני, שילך לשאול את הרב לפני יום כיפור אם הוא יכול, ואם לא, מסוימים גם בתוך יום כיפור. אבל מה שיש לפניכם זה תמצית, כן, העיקרי של ההלכות שקשורות ליום הכיפורים, אבל עלינו לטובה, עלינו ועל כל עם ישראל. התורה בפרשת ניצבים בספר דברים פרק ל' אומר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך, ואשרותי לבביך וכל הגויים אשר הדיחך ה' אלוהיך שם. ושבת את ה' אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב את ה' אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר בפצך ה' אלוהיך שם. למעשה שלושת הפסוקים הללו מדברים על תוצאה של בדיעבד ולכתחילה. בדיעבד, לאחר שעם ישראל, לצערנו ולפי המציאות ההיסטורית של עמנו, עברו על דברי השם ויצאו לגלות, בגלות עשו תשובה והבינו שהסיבה היא ריחוק מהקדוש ברוך הוא. עשו תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה, והקדוש ברוך הוא עונה לנו מה? שובו אליי ואשובה עליכם. נוצר המפגש בין התשובה שלנו לבין התשובה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מגיעים מראש השנה, ימי הדין והחשבון, לימי גמר הדין, כמו שהתורה אומרת בספר ויקרא, פרשת החרימות, פרק ט"ז, על עבודת הכהן ביום הכיפורים. ובפסוק כ"ט אומרת התורה, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, היינו, זה תשרי, ועשור לחודש, י' בתשרי, טעמו את נפשותיכם בכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. הבונוס, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני. הרו, שבת שבתון היא לכם וייתן את נפשותיכם חוקת עולם. למעשה מכאן יש לנו שורשים ראשונים לדון בהלכות שנגזרות לגבי יום הכיפורים. יש עוד מקורות, אבל זה שני מקורות בתור פריחה. הלכים הסתכלו לבניכם בבקשה, בדף הראשון, באות א', לקראת יום כיפור. יש מצוות עשה מן התורה לשוב אל השם, כמו שראינו. זו מצווה דאורייתא. ככה כותב הרמב"ם בהלכות תשובה, וככה מפורש ראינו פרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוהיך. אנחנו לא פטורים, זה לא איזו המלצה או איזה רעיון לעשות תשובה. אנחנו מחויבים במצוות התשובה כמו מצוות שבת, כמו מצוות הכשרות, כמו מצוות ציצית, כמו מצוות תפילין. ולכן, על ידי וידוי מעשינו הרעים וחרטה עליהם, ולכן בקבלה על עצמנו לעתיד, שלא לשוב על חטא. דבר פשוט, אתה לא יכול לבוא ולבקש סליחה ומחילה כשאתה עדיין מחזיק בדבר שגרם לריחוק. לכן, צריך לחלק בין מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין אדם לחברו. וזה מה שנמצא אצלכם באות ב', במצוות שבין אדם למקום יש להתוודות בפני השם ולא לפרט את החטא לאחרים. הגמרא בסרט יום עמוד פ"ו עמוד ב' אומרת שהאדם צריך במצוות שבין אדם למקום לפרט בינו לבין המקום. היינו, ריבונו של עולם, סליחה ש... לא ברחתי, סליחה שאכלתי לא כשר, סליחה שחיללתי שבת, סליחה שעברתי על מצווה כזו או אחרת. זה כלפי שמיא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואף אדם לא צריך לדעת. זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. במצוות שבין אדם לחברו יש להתוודות ולבקש סליחה מהחבר. עשקתי אותך, גנבתי אותך, גזלתי אותך, דיברתי עליך לשון הרע, עשיתי לך כך וכך. כן, זה מצוות התשובה בדברים של בן אדם לחברו. ובצד השני גם להתוודות לפני השם, כי התורה הקדוש ברוך הוא מצווה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תומו וכדומה. כלומר, בכל מצווה שאנחנו עושים כלפי שמיה, זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, בכל דבר שאנחנו עושים בין אדם לחברו, זה דו צדדי, גם כלפי חבר וגם כלפי הקדוש ברוך הוא, שציווה לא לעשות את זה לחבר. לכן, בדברים שבין אדם לחברו, אדם מחויב לבוא את מי שהוא גרם לו מה שגרם ולבקש סליחה. אבל, שימו לב לסייג בעוד ג' אם פגע בחבר, החברו לא יודע, כגון שדיבר עליו לשון הרע, כגון שגנב ממנו והוא לא יודע בכלל שגנבו ממנו, כגון שפגע ברכושו והוא לא יודע בכלל שזה הוא. אז אם כן, אם הוא מעריך שהחבר לא ייפגע יותר מידיעת החטא, אני יודע שאם אני אבוא אל החבר שפגעתי בו ואני אומר לו שזה אני, הוא לא ייפגע עוד פעם, הוא לא עכשיו יכעס, הוא לא עכשיו ירגיש רגשי צער מחדש, אלא הוא יבין, יכיל, יגיד אוקיי, בסדר, הבנתי, תודה שבאת לומר. ופה לא מדברים בעיקר על לשון הרע ורכילות, לא על דברים פיזיים. אם אני גרמתי נזק כספי, אני חייב לבוא ולשלם. למה אני אומר את זה? כי תראו מה יש בהמשך. עליו לבקש סליחה ממנו. אבל, אם הוא מעריך שהחבר יכעס ויעלב מידיעת הפגיעה נגדו, מה אתה דיברת עליי? אתה? אני שעשיתי לך ככה וככה, איך אתה בעצם לדבר אחרי הגב שלי וכולי? במקרה כזה, יש לי אימנע מבקשת סליחה אישית ממנו, כדי לא לפגוע בו שוב, אלא רק נשאר הצד של הקדוש ברוך הוא, ולא לעשות זאת שוב. איך אנחנו יודעים את זה? ככה אומר המגן אברהם בסימן תא פרישבל, וככה גם הסברה של רבי ישראל מסלנט, שהיה איש מוסר מובהק, אם יש פגיעה חדשה, אז אנחנו מעדיפים להימנע, ושוב בעיקרון, זה לא בענייני ממון, אלא בעניינים של דיבורים מיותרים. ראוי להחמיר, בימים האלה, זה באות ד' אצלכם, בענייני כשרות. בדרך כלל, אנחנו מקפידים על כשרות, אבל יש כאלה שאוכלים למשל חלב נוכרי, ולא מקפידים. דוגמה, יש כאלה, הפקת חלב נוכרי, כן. יש כאלה, תודה, יש כאלה שאוכלים פטרקו, כן, קולים בגלה, קולים פיתה מערבים, כן? אז בימים הללו של עשרת ימי התשובה, כותב מרן, ככה, מביא הרביה בשם הגמרא בירושלמי, מסכת שבת, דף פי גימל, אומר לנו שראוי להחמיר בענייני כשרות האוכל בעשרת ימי התשובה. למשל, להימנע מאכילת לחם של נוכרי ואבקת חלב נוכרי. גם מי שנוהג להקל בשאר הימים, בימים הללו בעשרת ימי תשובה כותב מרן להלכה שצריך להחמיר ולהימנע. אני לא יודע כמה מכם יוצא להם, אבל יש כנראה אנשים כאלה שהולכים בשוק בעיר העתיקה, רואים בגלל הם אוכלים, כן, קונים, או באקו או בערים המעורבות שעדיין יש שם גויים. אז במשך ימי השנה יש מקומות ומקרים שאפשר להקל, זה במידה ואין שם שמן או כל דברים אחרים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בימים הללו ממש להימנע, וגם להימנע אלו שמכירים לאכול חלב נוכרי, בימים הללו שלא יאכלו אבקת חלב נוכרי. אלה בימים הללו, כלומר היום, יום שני, מחר, שלישי, רביעי, חמישי, מה קורה בערב יום כיפור? ערב יום כיפור השנה חל ביום שישי, יום שישי ט' בתשרי, יש מנהג, תסתכלו אצלכם, ערב יום כיפור, מנהג הכפרות. לגבי מנהג הכפרות צריכים לדעת שיש שני, נקרא לזה, מחפש את המילה המדהימה, שני שמינים של דעות. יש דעה של הרמב"ן, הרשב"א, כן, והשולחן ערוך, שמנהג הכפרות, שהנהוג ואנחנו רואים אותם, שלוקחים תרנגול ומסובבים סביב הראש, או כסף, או כל דבר אחר, שזה כפרה לאדם, שולחן ערוך, הרשב"א והרמב"ן אוסרים את זה לחלוטין, כי הם אומרים שזה סוג של עבודה זרה. זה אמונה תפלה, כשאר אמונות של עבודה זרה, לעשות מנהג הכפרות. אבל, אתה יודע, שזה מאוד דומה למנהגי כפרות שהיו עושים עובדי עבודה זרה. ככה הם טוענים, הרמב"ן, הרשב"א והשולחן ערוך וסימן תו רשה. לעומת זה, אנחנו רואים שכן נוהגים לעשות כפרות על תרנגול או על כסף. זה מנהג שהתקבל בישראל, גם הרמ"א מביא אותו, המגן אברהם מביא אותו באותו סימן, וכן, זה לומר שרשי למשל, היה מן הראשונים, היה עושה מנהג כפרות על ירק, לוקח ירק, מסובב מעל הראש וזורק לנהר, כן? אז היו כל מיני מנהגי כפרות, יש מי שעושה את זה כך, מי שעושה את זה כך, יש מי שנוהג לא לעשות בכלל, אלו ואלו, כל אחד ינהג על פי מנהג ביתו ועדתו, רק צריך לשים לב. לגבי אלה שנוהגים לעשות כפרות על תרנגול חי, ראיתי גם מנהג באשכנזים שעושים על דג, אבל צריך לשים לב, צריך להזדרז ולעשות כפרות, אם אפשר אפילו ביום חמישי ולא ביום שישי שיא הלחץ. למה? כי זה גם ערב שבת, גם ערב יום הכיפורים, והשוחטים ממהרים, ולפעמים יש בעיות קשות מאוד, שהסכין נפגמת בשחיטה, לא מספיקים לבדוק כמו שצריך, ואז השחיטה היא יוצאת טרפה. מה עושים עם התרנגול הזה? עם התרנגול הזה בדרך כלל, הנוהג היה, כשהאדם היה לוקח את זה לביתו, ומבשל, סליחה, מוריד את הנוצות, עושה את כל הפעולות, מכשיר את העוף, מבשל אותו ונותן את העוף של העניים. היום אנחנו לא כל כך מכירים את זה. ממילא, היום במקומות ששוחטים, הם מעבירים את זה לכל מיני מקומות, אבל הבסיס של הדבר הוא כדי שלעניים יהיה לאכול סעודה מפסקת. כן, זה העניין של הכפרה. אז מי שרואה, יש הרבה לחץ, ליד השוחטים, עדיף שיעשה את זה על כסף ולא על תרנגול חי, כי כל זה מנהג חשוב שהונהג בעם ישראל, רק ראינו שבגלל הדעות השונות שלא לעשות את זה בכלל או כן לעשות, אז מי שמסתפק עדיף שיהיה בשב אל תעשה ויעשה את זה על כסף. היום, כמו שאתם רואים, יש לנו כולנו המבוגרים, וגם לכם אני חושב, בגיל מסוים, יש כרטיסי אשראי. שאלה היא האם הכרטיס אשראי יכול להיות, כן, כתחליף לכסף, אין לי כסף, יש לי כרטיס אשראי. התשובה היא כן. כלומר, אני גם יכול לתרום באינטרנט, היום יש מקומות צדקה, אבל שתורמים דרך האינטרנט, ואני מדגיש, כל נושא של פדיון הכפרות והצדקה, לתת אך ורק למוסדות שאתם מכירים, או גופים שאתם מכירים, ואך ורק להם. כן.
מה, אבל לא נשים אסון?
לא הבנתי.
לא נשים אי אפשר?
הומלסים.
הומלסים לא. לתת אך ורק לארגוני צדקה ידועים, כן, יש גמחים של אוכל, שהם נותנים להומלסים. לכן לתת למקומות שמכירים, אני לא רוצה להגיד שמות כדי שאף אחד לא אגיד שלא הזכרתי כזה או אחר, יש הרבה גופים שהם מוכרים לנו, ידועים לנו, ועד לתת להם.
זה מישהו שאתה מכיר, וזה לא נתן אותו הרבה פעמים.
יש בזה בעיה גדולה מאוד היום, והגמרא כבר אומרת שאנחנו בגלל אותם רמאים, הם מצילים אותנו, כי אנחנו יכולים לטעון אם לא נתנו צדקה, כי יש הרבה מאוד רמאים היום, והיות ויש הרבה רמאים היום, אנחנו פטורים מלתת צדקה באופן שהתורה מצווה, אבל לעומת זה, הוקמו מוסדות שאנחנו מכירים ויודעים שהם ישנים, ולכן לתת אך ורק למקומות אלו. יש הרבה פניות בטלפונים, יש כל מיני הודעות, בעלונים, כדומה, לא להתלהב, לתת רק למי שאתה מכיר ויודע. אפשרויות, יש לך רב בבית הכנסת, גש אליו, תגיד לו, הנה, אני נותן פינוק כפרות, הרב יעשה את זה, יעביר את זה למי שהוא מכיר שזה בסדר. אנחנו סמוכים ובטוחים שהרבנים בבתי הכנסת מכירים את המקום שהם גרים בו, הם מעורבים עם הבריות, הם יודעים מה לעשות עם הכספים של פדיון הכפרות. כמה כסף? זה תלוי. כל אדם כפי אשר ידבנו ליבו, אין מינימום, אין מקסימום. יש כאלה אומרים שיהיה חי, יש כאלה אומרים פעמיים חי. יש אחד אומרים שלוש פעמים. יש אומרים 25, יש אומרים 32. רבותיי, כל אחד יעשה את המהוג בביתו. אתם שלא מתפרנסים, חלק אומנם מכם מתפרנסים, אז אולי כן ראוי שלפחות ליום הכיפורים מי שמתפרנס מעבודה כזו או אחרת, שיפריש מעשר. מעשר, עשירית מהסכום שהוא מקבל, שיפריש לפדיון כפרות. פעם בשנה אפשר, אבל פי שיש מחלוקת האם מעשר כספים בדורנו, זה מדי רבנן, או דאורייתא, אבל פעם אחת בשנה פדיון כפרות אפשר להעביר מעשר. כן.
כל הכסף שהרווחת השנה הוא בגלל החודש.
לא, מה שהרווחת עכשיו, אבל זה האחרון. אני כבר אומר שאף אחד לא יחשוב במשהו, אבל אם אתם מסתפקים, ההורים לא יודע מה, אני מוכן לשמש שליח, תעבירו אליי, אני אעביר לדברים ראויים. זה לא מחייב את אף אחד, זה סתם אמירת צד, מהצד בסוגריים אבות גדולות, ואפשר להתעלם. לכן מותר גם לעשות על כרטיס אשראי. לוקחים את הכרטיס אשראי, מסובבים אותו מעל הראש, כאשר מכוונים לסכום שרוצים לתת, ועד הרי דרך האינטרנט מעבירים למוסדות ידועים, ואז הסכום הזה אפשר כפרה, ואת הכרטיס אשראי אפשר לשמור. לא צריכים לתת אותו לעניים, כי רק יחזר את הקוד והם יהיו, כן.
כן, הרב, תמיד יש עכשיו את הקטע הזה שלא רוצים לעשות את המרגולות, קראת ההלכה.
צ'ק.
לא, תראה, אני מכיר את הנושא הזה, מדינת ישראל ימים ימימה מאות שנים. יש היום קמים כל מיני גופים וטוענים לצער בעלי חיים, אז השאלה שלי עליהם איך הם אוכלים תרנגולים בחג עצמו, בחג הסוכות.
זה פחות בשחיטה.
כן, וזה, לכן...
זה לא להגיד בשכונה יש כפרות, ואתה רואה שלוקחים כלוב שבדרך כלל אמור להיות פה שלוש תרנגולים מתוכסים
שם. אני מכיר את הבעיה, אני מכיר את הבעיה.
כל פעם זורקים אותם.
אתה צודק ב-100%. מי שבא מצד צער בעלי חיים מן התורה צודק שיש שם התעללות בבעלי חיים, לכן יש חלק מן הפוסקים בדור שלנו שאומרים שלא לעשות יותר כפרות התרנגולות, אלא כסף. כן, יש כאלה דעות.
השאלה שלי זה פחות הידור או משהו.
זה לא פחות הידור. המילה קרה בתרנגולות, מי שרצה להיעדר, אתה רואה שרש"י עשה על כוסבר או על חס, זה סמינר. לכן, מי שחושש לצער בעלי חיים מן התורה, בוודאי ובוודאי יכול לסמוך על הדעה שאומרת של הרמב"ן, של הרשב"א, של מרן, שזה לא צריך לעשות בכלל, אלא משהו אחר, ולא בכלל לא לעשות בכפרה.
אני אומר לך, אגיד,
אפשר לעשות על כל מה שאתה רוצה,
אבל... לא, אז זהו, אנחנו לא, המנהג שפשט בישראל, זה לא שיטת רש"י שעושים על כוסברה או על פטרוזיליה, לא, דגים, כן, חלק מהאשכנז עשו על דגים שלא מצאו את הרגולות, אלא על כסף, זהו, כסף זה הדבר שכולם מסכימים עליו. למעט הרמב"ן, הרשב"א והשולחן ערוך שאומרים שהמנהג הזה בכלל לא רוצים, אבל העולם לא קיבל אותם. כן.
לא, אני חושב שזה בבית. אפשר לעשות על עוד כל מיני דברים.
אז אני אומר, התשובה היא לא, כי המנהג לא כזה.
אז מה רש"י עשה?
על כסף. על כסף.
מה רש"י עשה על פטרוזיליה?
כי לדעת רש"י, בדעתו היה שזה מנהג שעניינו סמלי, כמו הסימנים בראש השנה. זה משהו סמלי, אני רוצה משהו סמלי על כל דבר. אבל דעת רש"י לא התקבלה אצל העולם, כלומר אצל העם היהודי. קבלו דעות אחרות, כן.
תגיד, אני לא רואה את אבא שלך יום כיפור.
אתה לא רואה את אבא שלך יום כיפור? מה הקשר בין אבא שלך לבין אתה? אדם צריך לעשות לעצמו. כל אדם ואדם עושה לעצמו. המנהג בישראל שאבא עושה לפי אבא, אבל הוא משנה את הנוסח מלשון יחיד. זה כפרתי, הוא אומר, זה כפרתי. יש מנהג שאומר שעושים לבנים לבד, לבנות לבד, כן, כל אחד ידע כמנהגו, אבל אם אדם לא רואה את אביו, הוא לא נמצא בבית, הוא עושה לעצמו, כן, מעל הראש, כן, מעל הראש מסובב, שלוש פעמים, זה הנוסח מופיע במחזורים, אין שום בעיה לעשות את הדבר הזה. לגבי תפילה במקווה, בערב יום הכיפורים כתב רבנו הראש, וכך מופיע בדבריו על מסכת יום, תסתכלו אצלכם, בערב יום כיפור עוד ג' בפרק ח' כ"ד בשם רבנו סעדיה גאון, שטובלים במקווה בערב יום הכיפורים ולא מברכים על התפילה, כי הייתה דעה, ככה אשר ראש כותב, והייתה דעה של הרס"ג שעל תפילה הזו כן מברכים, אבל ההלכה נפסק שעל תפילה של גברים לא מברכים אף פעם, וממילא גם תפילה זו במקווה של ערב יום הכיפורים לא מברכים. לכן חשוב ורצוי וטוב שכל אחד יעשה מאמץ לטבול בערב יום הכיפורים. פעם בשנה, מי שלא רגיל לטבול לפחות בערב יום כיפור, ייגש למקווה, ליד ביתו, או מעיין, או מקור מים טבעי, כן? שיתמלא ממי גשמים, בור שמתמלא ממי גשמים וכדומה, או ים, ויטבול. פעם אחת מספיק, לא ניכנס איתכם לדברי רבנו ארי, כוונות, כמקובלים, כמה נטבלו, לא. פעם אחת מספיק. מי שרוצה להיעדר, כמו שמגיע בן ישראי, לטבול עוד פעם אחת להסיר את הטומאה מעליו, פעם השנייה כדי שיהיה טהור, ויש לי שאלה עליכם, ואני מבקש לא לענות עליה עכשיו, אלא לזכור אותה לשיעור בעזרת השם של מחר. תגידו לי אתם, שאלה. אתה מקשיב לשאלה?
כן.
תקשיב טוב. אבל לא לענות. לא אחד קורא לנו, שאנחנו שוטפים כלים, כן? במצב שבו אנחנו רוצים שהכיור לא יתרוקל, אלא שיהיה בו את המים. כן, כדי לרכך את הצלחות, את מה שדבוק עליהם. ולמעשה, כל כלי וכלי שאנחנו מנקים אותו, הלכלוך שהיה עליו יורד אל המים, נכון? אמת. מה קורה למים שהיו נקיים בהתחלה, כשאני גומר לשטוף את הכלי האחרון?
נהיה שחורים.
המים מלוכלכים. נכון. זאת אומרת, ככל שיש יותר כלים, המים מלוכלכים בהתאם. השאלה, רבותיי, אנחנו נמצאים במקווה, וטובלים בו. 10, 20, 50, 100, 500 איש. אתם ראיתם את ההבדל בצבע המים כשפתחו את המקווה לצבע המים כשסיימו האחרונים לטבול? לא ראיתם. טוב, כנראה לא הייתם הרבה זמן במקווה כזה, אבל סביר להניח שהמים לא נשארו זקים כמו שהיו בהתחלה. אם כן, לשאלה. אז איך המקווה מתאר כל הטומאה של כל אחד שירד לתוך המקווה? שוב המקווה, נכון? הוא טמא, ירד, נשאר שם, יצא טהור. השני, הערה מרנת, משאיר את שלו, יוצא טהור. הלו, רגע, איך הוא יוצא טהור? לקח איתו את הטומאה שלי שהיה לפניו. לא לענות, רק תחשבו על זה מחר.
אני יודע.
אמרתי, לא לענות, אני יודע שאתה יודע. לכן, אנחנו בערב יום הכיפורים, יום שישי הבאנו לטובה, ט' בתשרי, תסתכלו באור ד'. כמו שיש מצוות עשה מדאורייתא לצום יום הכיפורים, יש מצוות עשה מן התורה. מה לעשות? ביום שישי לאכול כמה שיותר ביום הזה, במיוחד מאכלים שמענגים את הגוף, כלומר נעימים. מי קובע את הדברים הללו? זו הגמרא במסכת יומא, דף א', עמוד ב', וכן הראש, רבנו הראש, שם על הדף, וכך פוסק השולחן ערוך להלכה בסימן תף רש דלת והמשנה ברורה באותו סימן בסעיף קטן א' כנגד דעת הרמב״ם. כלומר, רוב הפוסקים מסבירים שהתורה מבקשת מאיתנו לאכול כדי להקל את הצום. כך מסביר רבך בית חדש על סימן תף רש דלת. אבל יש כאלה שסובים הפוך, ערוך השולחן, באותו סימן אומר לא, שאתה כל כך שבע וכל כך טוב לך, הצום קשה יותר. והמטרה של הצום הוא לשבור את ליבו של האדם, לא את גופו, האדם מצטער. ולכן, אפשר שם, יש אפשרות שהאדם ישים על ליבו. השנה, למרות שזה יום שישי, אומרים אבינו מלכנו בתפילת שחרית. למה? משום שיום הכיפורים שחל בשבת לא אומרים אבינו מלכנו. כך כותב הרמ"א בסימן תף רש ד'. לכן מתפללים, שימו לב, מנחה מוקדם. לא מתפללים מנחה לקראת ערב כאן נדרי, אלא מוקדם, שעה 2, 2:30, זה הזמן שמתפללים מנחה. ולמה? כדי שאפשר יהיה לבוא הביתה ולאכול סעודה מפסקת, סעודה מלאה. זה לא כמו סעודת תשעה באב שיושבים על הארץ ואוכלים מאכל אחד, אלא זו סעודה מלאה, סעודה כמו של יום טוב, אוכל דגים, מרק ובשר, אוכל סעודה שלמה. וזה, יש מי שרוצה לומר שזה הייתה כוונת הפוסקים, שיש מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. אמנם התקבל להלכה שמרבים לאכול ביום הזה, בערב אחד. זאת אומרת, בבוקר אוכלים מזונות ופירות ועוד פעם, כן? לשים לב לגבי הברכות, מי שיצא מביתו צריך לברך שוב, מי שיצא מתחת לכיפת השמיים. מי שעדיין בתוך הבית לא צריך לברך כל כך הרבה פעמים, אלא עדיין בתוך הבית לברך פעם אחת, ויכול להמשיך ולאכול את אותו דבר שברך עליו בלי לברך שוב, גם אם הייתה הפסקה ביניהם. אבל מי שאכל לחם, טוב שיסיים את הסעודונת שלו, יברך ברכת המזון וזהו. לאחר מכן, אם אחר כך בסעודה שנוסקת, יברך עוד פעם על הלחם. זאת סעודה מלאה ולא סעודת אבלות. כן.
הרב,
בעצם
אפשר
ללעוס
משהו שאין לו טעם, אורח?
נסביר, נגיע לזה.
אפשר
ללעוס
משהו שאין לו טעם?
שאלה מצוינת. לכן אוכלים סעודה מפסקת, אבל לפני כן שמתפללים מנחה, שימו לב, מנחה מיוחדת. זו המנחה היחידה בשנה שבאה כאשר האדם מתפלל תפילת לחש, לא שליח ציבור, לבד בלחש אומרים את הוידוי הגדול של יום כיפור לפני הסעודה המפסקת. ולמה? ולא אומרים אבינו מלכנו, כן? זה אשכנזים, מה שאמרנו אומרים לספרדים, שכן אומרים. מדוע במנחה אומרים וידוי? האדם היה בראש השנה בבית הכנסת, יום הראשון, יום השני, התפלל, והמשנה במסכת ראש השנה אומרת, צדיקים נחתמים לאלתר לחיים, הרשעים לאלתר והפוכה, והבינוניים תלויים ועומדים. מה זה תלוי ועומד? כבר הסברתי בכמה מקומות. תדמיינו לעצמכם, וכולנו יודעים לדמיין, תסתכל, מה אתה אומר? אתה יכול לדמיין? אדם שעומד לצאת למוות בתלייה, מעמידים אותו על כיסא, מלמעלה משתלשל חבל. הוא עומד על הכיסא, החבל סביב צווארו, זה נקרא תלוי, ועומד. הוא עדיין לא מת, הוא על הכיסא. ביום הכיפורים נגמר הדין, נגזר דינו של מי של הבינוני. גם צדיק, ותכף נזכיר, במאמר מוסגר, אבל אותו אדם שעומד על הכיסא כשחבל הצווארו במוצאי כיפור, הוא באמת מחכה לתנועה הבאה. האם מורידים את החבל מעל צווארו, או שמורידים את הכיסא מתחת רגליו? זה נקרא תלוי ועומד. גם צדיקים, בעשרה ימים הללו, בעשרת ימי תשובה, אין איש אשר יעשה טוב ולא יחטא. נכון, היינו בראש השנה, הכל בסדר, אבל הימים הללו, גם בימים הקצרים כן נשארו לנו, היום, מחר, מחרתיים, יום חמישי, שישי, אפשר לחטוא. עד כמה צדיק צריך לעשות תשובה? כל שכן מי שעדיין אינו צדיק, אז אנחנו בקטע של בינוני. אז אנחנו עם חבל על הצוואר וכיסא מתחת הרגליים. והכל תלוי בנו מה יקרה אחר יום הכיפורים, וצריך לזכור. לא חייב שזה יקרה מיד. יש לוח שנה. ואדם אינו יודע מה נגזר עליו. אדם כן יודע שהוא חייב לעשות תשובה. לכן, מי יודע? אם חד ושלום אדם נגזר עליו כבר בראש השנה, ועובדה, מציאות חיים, שאנשים נפטרים גם בראש השנה, וגם בימים שבין יום הכיפורים וראש השנה, זה דברים של יום יום. זאת אומרת שאתה לא יודע מה נגזר עליך. לכן בתפילת מנחה מתוודים. ומדוע? אני הולך עכשיו לאכול סעודה לפני יום הכיפורים, וחז ושלום, לא עלינו ולא עליכם, אדם יכול בסעודה להיחנק וללכת לעולמו. לכן מתוודים לפני. לכן תפילת המנחה והבילוי של מנחה שלפני סעודה מפסקת הוא חשוב מאוד. יש גם תפילה שלפני סעודה מפסקת מרבנו יונה. כל אחד יסתכל במחזורים שנהוג בעדתו, יש כאלה שהביאו תפילות כאלה, אם זה מהבן איש חי, אם זה מגדולי ישראל אחרים, כמו רבנו יונה ועוד, כל אחד לפני סעודה מפסקת שלא ירוץ לאכול, כי זו מצווה לאכול, אלא קודם כל יקדים את הבידוי, יקדים תפילה לפני הסעודה, ואז יוכל בנחת ובשלווה לקיים מצוות אכילה של יום הכיפורים, ולא מצווה שאני שמעתי שהם הוציאו, כדי שתהיה שבע, שיהיה לך צום קל, זה מצוות חדשות. זה לא באמת, זה לא העניין של הצום. הצום צריך להיות הזמן שבו האדם מפסיק להיות מחובר על כל הדברים הכי גשמיים שהוא מכיר, ויש לו זמן בפנאי להתעסק עם הדברים האמיתיים, הפנימיים שלו, הוא עצמו, הנשמה שלו. הנשמה.
זה מפריע.
מפריע. נכון, לכן אם האדם מבין שהמפריע הזה הוא המפריע בכל השנה, האכילה והשתייה מפריעה לאדם, אם הוא רק חושב על זה ולא מבין שהאכילה היא רק כלי עזר לתפקוד הנשמה. אדם שחייב נעוצים סביב הצלחת, אז יש לו קדחת בצלחת, הוא מבין, עקום, לא. האוכל הוא רק כלי סיוע עבודת הנשמה, כשהגוף תפקידו להיות המנוע, הרכב שמוביל אותך ממקום למקום לעשות רצון השם. בפרט בסעודה המחזיקה. אמהות, נשים, נוהגות להדליק נרות, ולא נוהגות, מחויבות להדליק נרות חד בברכה, שתי ברכות. השבת, יש לנו שתי ברכות, להדליק נר של שבת ויום הכיפורים, וכן להדליק, לומר ברכת שהחיינו. יש מחזורים לעיין שם, מיד. עוד דבר חשוב, לפני שמדליקים את נרות השבת ויום הכיפורים, להדליק נר נשמה. יש כל מיני סוגי נרות, אני לא רוצה להמליץ, כדי שאף אחד לא יבוא בטענות, לבחור נר שדולק טוב. ולמה? כי בהבדלה במוצרי השבת, מדליקים את נר ההבדלה מאש שהודלקה לפני יום כיפור. זה מהנר הנשמה. אבל, מי שקבע לו הנר, או לא היה לו נר, מותר גם להדליק מגפרורים. אבל ככה נהגו להדליק מנר שהדלקנו לפני כניסת יום הכיפורים, להדליק ממנו את נר ההבדלה. כמובן, ההבדלה במוצאי השבת הזה ביום הכיפורים הזה היא הבדלה כמו כל שבת. נר, הבדלה, בסמים, כן? כלומר, נעשה מההתחלה, יקנעז, יש לנו יין, הגפן, על הבסמים ונר. לפניכם, יש גם מנהג לאחר הדלקת הנרות הללו, יש במקומות שעשו את זה לפני, יש ברכות. שהאב והאם מברכים את הבנים והבנות, יש מקומות שגם האם מברכת, יש מקומות שהאם לא מברכת, האב כן, כל אחד יעשה כמנהג הנהוג בביתו, ומנהג רבנו ארי כתב שביום הכיפורים הברכה ינשקו הילדים את ידי הוריהם. מנהג מוכר, ולאות המזרח, מתוך כבוד, ונשקים את ידיהם, כן, כך מובא גם בשם רבנו ארי לעשות בכל ערב שבת. לא ניכנס לזה, זהו. לא ניכנס להסביר מדוע, בואו נניח לזה למקום.
מה שכן ששאלתי? הבידוי שאמרת זה לפני הסעודה
הזאת? גש, לפני שיושבים לאכול. במנחה זה לפני האוכל, והתפילה
מיוחדת... אבל זה מנחה עושה בידוי, לא?
נכון, אבל זה שאמרתי שבחלק מהמחזורים הופיע תפילה לפני סעודה מפסקת. אז טוב להגיד אותי.
מה זה
לידו?
זה
שווה
ישראל?
לא, זה תפילה שעניינה בידוי. כן, תסתכלו בסוף הדף. מי פה שנוהג, אנחנו נגיע לשאלה שלך, לא שכחנו. חובה? מי שנוהג להתעטף בטלית, יש פה אנשים שנוהגים להתעטף בטלית, אם זה נשואים, אם זה אשכנזים, אם זה ספרדים, שנוהגים להתעטף בטלית. המנהג הוא להתעטף בטלית לפני שהולכים לבית הכנסת, לכאן נדרי, זאת אומרת לבני השקיעה ומתעטפים בברכה, ברוך אתה וכולי, להתעטף בטלית, כן? בטלית, אבל להתעטף, וזה לפני שהולכים לבית הכנסת. יש מנהג קדום שראינו שיש ביום הכיפורים גם חלק בראש השנה ללכת לבית הכנסת לבושי לבן כדי להידמות למלאכים. יש אצל האשכנזים, אצל החסידים, כיתה זה נקרא, את הספרדים, יש כאלה ששמים על עצמם
מלאכיה,
נכנסיים וחולצה, אבל בגדי לבן כדי להידמות למלאכים. המלאכים לא אוכלים ולא שותים גם אנחנו, ולכן ככה נהוג. הדבר הנוסף היותר מתאים לתפיסת עולמי, זה לא להראות לנו שאנחנו מלאכים, כי אתם זוכרים את הסיפור של הסוסים של הבעל שם טוב, שהם חשבו שהם מלאכים וכשהגיעו לאבוס הם התנהגו ממש כמו חוטים, נראה לי שאנחנו יותר מתאימים לשם, אלא הבד הלבן הזה לתפיסת עולמי אמור להזכיר לנו מה קורה ביום האחרון של האדם עלי אדמות, עוצרים אותו בלבן, והמכונה תחליכים. ולכן הבד הזה בא להזכיר לך את יום המיטה, כמו שאומרת המשנה, וכמו שמובא בחז"ל, שאדם צריך להזכיר לעצמו יום יום מה קורה ויקרה בסופם של דברים. כמו שאומר שלמה המלך, סוד דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כדי כל האדם, כל השאר זניח. לכן לובשים לבן וערב יום הכיפורים. מי שלא נוהג לעשות כך, בסדר, זה מנהג. אפשר בבקשה לכאן, תודה. צריך עוד דבר לזכור. היום אנחנו משתמשים ביום הכיפורים במחזורים, הסיכוי שאנחנו נטעה בהוספות שיש, אם זה המלך הקדוש, אם זה כותבנו, זוכרנו, כתוב ובספר, הסיכוי הוא נמוך. אבל צריך לשים לב, כשהיום בדי שבת ואנחנו שקועים בתפילת יום הכיפורים, אנחנו עלולים לשכוח את התוספות שמוסיפים בשבת. לכן טוב וחשוב וצריך וחובה להתפלל מתוך המחזור ולא בעל פה, גם אם אתה יודע את התפילה. רק מתוך המחזור כדי לא לשכוח שזה שבת. ממתי מתחיל הצום? אם אתם יכולים דף קודף, אנחנו עמוד כבר שתיים למעלה. הצום מתחיל מן הערב, זה אומר שאנחנו, יש שני מצבי הצום. למעשה הצום מתחיל עוד לפני הערב, אבל זה מדי רבנה, זה תוספת. כמו שבית שבת, מרגע הדלקת הנרות, האישה מקבלת עליה את כל חמשת העינויים של יום הכיפורים. והגבר מקבל על עצמו, יכול לקבל על עצמו עוד כמה דקות לדחות את זה. לכן שימו לב, הצום מהדאורייתא מתחיל מן הערב שנאמר, מערב עד ערב תשבתו שבתכם, כלומר, מהערב ממש, זאת אומרת, אחר השקיעה. ולכן, אדם צריך לתכנן את מעשיו טוב טוב, ולהתארגן בהתאם, לא לאכול סעודה מפסקת קרוב מדי לזמן השקיעה, אלא מספיק זמן. לכן, במנחה קוראים לשעה שתיים בערך, זה לוקח חמש דקות יותר מן הרגיל, 20-25 דקות, יופי, שתיים וחצי, רבע לשלוש, אפשר לחזור הביתה, צריך לעזור בבית, כשהסעודה מפסקת גם בשעה שלוש, אפשר לשבת ולאכול, ואז יש זמן לאכול בנחת ובשלווה, ולא לדחוס מהר מהר את המאכלים, זה לא מועיל, זה מזיק, זה מחביא. יש כאלה שבשנות האחרות פתוחות עוד לוקחים לזה בקבוק מים ועוד דוחפים פנימה ועושים טעות גדולה, טעות גדולה שאחר כך תחיים להם, אלא מהבוקר לשתות מיטים, לא מים, מיטים טבעיים עד כמה שניתן, הכי טוב לשחות בבית, מיטים שיש בהם הרבה מינרלים, ויטמינים, שמחזקים את הגוף, לשתות במשך היום לפחות 2-3 בקבוקים, שאדם יהיה עם 3-4 ליטר בגוף של נוזל, וזה הוא יעזור לו מאוד בצום, לא ירגיש צמאון, לא ירגיש כל כך את הצום. לכן, האכילה צריכה להיות בהתאם, מי שאוכל מהר בידוע, כל זה בהתאם. לכן צריך לאכול שעתיים, שעתיים וחצי אם אפשר, לפני כניסת הצום, נא להסתכל בלוחות, בלוחות השנה, יש את הזמנים המדויקים שכחתי לבדוק, אני לא רוצה לומר דברים שהם לא בדוקים, ולאכול בנחת. זה מחייב אותנו לעזור בבית, לאמא לבשל, לאבא, מה שצריך כדי שהסעודה באמת תהיה כמה שיותר זמן לפני כניסה, לפני הדלקת הנרות, ולכן לשים לב לדבר הזה. ביום הכיפורים נמנעים מחמישה דברים. באות ב' אצלכם בעמוד 2, אכילה ושתייה, רחיצה, אנחנו נסביר סייגים בדבר, שיחה, כלומר מריחת שמנים למיניהם, ונעילת הסנדל. יש עוד דבר שקשור לאנשים הנשואים פה, יחסי אישות. זה על פי הגמרא ביומא, הרמב״ם, בפרק א', הלכה ד', בהלכות שביתת העשור, הראש אומר שכל החמישה, הארבעה הללו, חוץ מאכילה ושתייה זה מדי רבנן, הרמב״ם אומר כולם מדאורייתא, וככה אמרו לומר שכל האיסורים הללו הם מדאורייתא, ולכן אסור לעשות מלאכה גם ביום הכיפורים, לשים להם שום מלאכה.
אבל שיחה.
שיחה אנחנו נסביר, שיחה הסבר, זה למרוח שמנים על הגוף. כן, אדם, בדרך כלל יש אנשים מורחים על השיער ג'ל, מורחים על היד שמן כזה, כן, מדריח. אסור לעשות את זה ביום הכיפורים. לגבי דורדומן, תכף נגיע. יולדת, אישה מעוברת וחולה, שאם הם עומדים כואב להם הרגליים, כואב להם הרגליים, מותר להם להתרחץ כרגיל, זה אחד הסימנים, אבל לא לשם תענוג, לא בגלל שחם הוא רוצה עכשיו להתקלח, לא בגלל שהוא מרגיש שקשה לו הצום, אז הוא רוצה להתרענן, זה לא. אלא, אם היולדת הזאת, אם המעוברת הזאת, אם החולה הזה התלכלך כתוצאה מזה נפלוך, אז מותר לו להתרחץ רגיל את אותו מקום המלוכלך. זה כך קודם, ואנחנו נראה להלכה על פי הרמב״ם, בפרק ג' בהלכות שמיטה תעשור הלכה ב', ועל פי ערוך השולחן בסימן ת' סעיף ת'. כן, אין מה לעשות, יש אנשים שקשה להם לתורה. קשה להם. ולכן אני קשה לעצור. אני אומר עכשיו הלכה שלא כולם מסכימים איתה, ואני אסביר את זה בסייעה. לחלק מדעות הפוסקים מותר ללעוס מסטיק ללא טעם ביום כיפור. זה אומר שאתה לוקח ביום חמישי מסטיק ולועס אותו עד שהוא נהיה גומי בטעם גומי ושומר אותו ליום כיפור. אתה לא לוקח מסטיק שכתוב עליו ללא סוכר כי יש טעם. זה מסטיק משומש שיד שנייה משניק, לא מסטיק חדש. אז מי שרוצה ללעוס מסטיק, צריך לבזבז אותו ביום לפני יום הכיפורים ולשים אותו אולי קצת במים שלא יפור להיות אבן. אבל אין טעם, אחרי יום שאתה לועס, גם אם תרצה אין
טעם. יש טעם.
הרב, אז
איפה
בעצם
לקחת
טעם
ועושים
לך סתם
הרבה? רגע, רגע, רגע.
עשיתי את זה.
רגע, זה לא עובד.
לא, וזה אחרי כמה
פעמים,
זמן, כבר
אדם חוזר. לכן, כך ראיתי גם אם אני לא פרק כתב הרב חזון עובדיה, אבל רוב רובם של הפוסקים אוסרים ללעוס מסטיק משומש יד שנייה ביום הכיפורים, וככה זה מובן מתוך דברי המגן אברהם בסימן דף קוף סמך זין וגם כף החיים, ומחמיר. וכף החיים אומר שאפילו אם אדם בפה יש לו רוק, אסור לו לבלוע. אבל, אלא להוציא את החוצה. אבל לא נהגו ככה. לא נהגו ככה. לכן ביום הכיפורים מותר לבלוע את הרוק, ולא לנעוס מסטיק. כן. גם לא משומש יד שתיים. שיהיה שם במשך.
אז האיסור בצום זה לא לאכול בגלל
מה? אכילה ושתייה אסורים מדאורייתא.
בגלל מה?
כי ככה תורה סיפה.
לא, אבל מה נקרא אכילה בגלל
ש... לאכול, אוכל.
בגלל הטעם, בגלל
הרעב. לא, בגלל האכילה. לא אוכלים.
הרי אם אתה אוכל משהו שהוא לא
אוכל... רגע, מה?
אתה אוכל משהו שהוא לא
אוכל... אדם שאוכל מאכל שאינו ראוי, למשל, אדם יאכל בונזו של הכלב שלו, הוא עבר לאיסור אכילת טרפות.
למה?
כי זה טרף. יש שם כל מיני בשר טרף, יש בשר טרף, עצמות חזיר, כל מה שהם יכולים לדחוף. אז לא, אדם אוכל אוכל שלא אכיל, לא אכיל מבני אדם. האדם הזה עם האכל, כן, מדרבנן עבר על איסור. אין טוב, אסור לאכול.
תרופות.
לגבי תרופות נגיע. לכן, נגיע, נגיע.
לא, עוד דבר,
אני לא יודע איך קוראים לדבר הזה. אינפוזיה, מי שמגיע. וצריכים לשים לו אינפוזיה, אז בוודאי ששמים לו אינפוזיה. אדם שלא, אני לא מכיר אנשים שדוחפים לעצמם אינפוזיה, אם יש כאלה שמחזיקים בבית אמפולה עם אינפוזיה וכל המחטים ומערים לעצמם, אז אני צריך לומר דבר חשוב מאוד. אסור לעשות את זה ביום כיפור, כי זה הוצאת דם. זה איסור כמו שבת. אסור בשבת להוציא דם. לכן, בערב יום הכיפורים יחדירו את המאכל, יחברו את זה טוב, ישימו את המתאם ויזכרו אותו. ועד יום הכיפורים יתחברו ליד המיטה שבואו לנוח, יחברו את הצינור, זה לא נקרא לאכול, זה לא נקרא לשתות, כי זה עובר למערכת הדם וזה לא עובר למערכת העיכול.
לכן,
אבל בואו לא ניכנס לדבר ש... בואו, חבר'ה, אתם שואלים שלנו שאלה, עניתי, אבל בעיקר זה עניתי, אבל אני לא מכיר אנשים שרוצים את זה. אז מי שעושה את זה, אז שנגש לאחות לפני יום הכיפורים, ותחדיר לו את המחל.
לא, אני מסתובב להעניק תינוק.
להעניק תינוק, אז אנחנו נגיע. שאלות יפות. אמרנו שאסור להתרחץ לשם תענוג. כך כותב השולחן ערוך בסימן תפריש ג' אבל לניקיון מעיקר הדין מותר.
מה? ביום כיפור גם אסור.
מיד. זה ככה מובן בשם הראשוני, המגן אברהם, גם כן על הסימן, בסעיף קטן א'. מה אתה אומר?
שבשבת מותר ללא תענוג, ביום כיפור אסור גם...
נכון, בשבת מותר, אבל ביום כיפורים אסור. כי יש מניעת תענוג ביום כיפור.
אבל זה בן אדם יש לו פצע שהוא צריך לנקות אותו ואם לא זה יזדהר.
וימתין למוצאי החג. יכבוש אותו לפני החג, ויחכה למוצאי החג, ויחכה.
זה עוד אדם שכנה של כל
שעה. אני אומר, אדם שיש לו פצע, ותראה למוח נשכח. אני מתוך ניסיון חיים, וגם אפשר לשאול כל רופא או רוקח ואחות בקופת החולים, אדם שפעם אחת לא ישים משחה, לא יקרה כלום כי הוא שם את זה במקום בבוקר, יצאים בערב, עדיין לא עברו 24 שעות או 28 שעות, ואז שהוא לא שם. לכן אדם שיש לו תחבושת, צורך של פצע לשים משחה, ישים משחה קצת יותר בערב יום הכיפורים, לפני הכיפורים, יחבוש את זה, ואחר כך במוציא יום כיפור, יוריד את התחבושת ויציל משחה, לא קרה שום דבר. לפעמים, אדם צריך לקחת תרופות. אני לא מדבר על תרופות מצילות חיים. תרופות רגילות, היום דוחפים תרופות, ויטמינים, D, B, הורמונים, חופשי היום, בסדר. אדם, בסדר, מקבל את זה כל יום לוקח בהתמעה. מה קורה הגיע יום כיפור? תגידו, לא קרה לבן אדם שראה איזה יום אחד הוא מהר לעבודה, שכח לקחת? אדם הביתה, בערב לקח. גם היום, כלומר, אם היום הכיפורים לא לוקחים שום דבר חוץ מכדורים מצילי חיים. אם כן, במקרה יש סתם כדורים שלוקחים, עד ייקח לפני, ייקח אחרי יום כיפור. לא קרה שום דבר.
יש אנשים שלוקחים את המינים
שלוקחים את הכדור החלפים. אם זה בלי מים מותר.
וישמע
היום. אנחנו דיברנו על אישה ולא מדבר על אירוניה. רחיצה, למשל, לפעמים יש ילד. תסתובב, בבקשה. לפעמים יש רחיצה שמותרת לניקיון, אבל יש בתענוג. למשל, אדם שוטף פנים עם מים חמים, נעים לו. ביום הכיפורים אסור. אמנם זה לניקיון, אבל שמותר מעיקר הדין, אבל ביום הכיפורים לשטוף עם מים קרים.
אם אתה מתרכז
בצפילה. מים קרים לניקיון, לא לתענוג. כלומר, מי שהפנים שלו נקיות, לא ישתוף פנים כמו שהוא רגיל, אלא רק עם קצת מים ואלכוהול, להוריד את הלכלוך שיש מהעיניים, וזהו. אבל מי שיש לו לכלוך על הפנים, יוריד אותם עם מים קרים ולא חמים, ככה למעשה אנחנו מבינים מדברי הרמ"א. הרמ"א, בסימן תרפ"ג, ג', לא, י', תרפ"ג, בסעיף ד', כותב שאסור הדבר הזה, אלא במים קרים, כי המים החמים הם נעימים ויש לנו להימנע מתענוגים ביום זה.
הרב, מי שלא מרגיש לו במשל הוא קם ביום הראשון, ביום שני כאילו, באותו איזה בשבת כאילו, הוא קם והוא לא מרגיש לו, והוא רואה שאם הוא יתכנס לצל אותו מן, כאילו
תפילה. אסור.
אבל לא מרגיש.
אסור. מדבר על זה. ראוי להימנע. ראוי להימנע מלשים דאודורנט. ביום כיפור. תן לי לסיים, תן לי לסיים, לפני ירדו מגיבורים תעשי מה שאתה רוצה, אבל שמי רגע שמחץ אחד גאו לי אם אדם יעשה לו לא רק, אבל אם אדם, יש אנשים שיש להם הזעה מוגברת, והזעה מוגברת היא מדיפה ריח. עכשיו גם האדם עצמו סובל, אבל גם סובל את הסביבה. במקרה כזה מותר לשים דאודורנט ולא משחת דאודורנט. כלומר, ספרי יהיה מותר, משחה לא. כי משחה, אמרנו, אחד האיסורים ביום הכיפורים זה לסוך את הגוף במשחות בשמנים. לכן, משחה דאודורנט אסור, ספרי מותר, זה כזה כולה כזו שמסתובבת ויש ריח זה למשחה, לכן לשים ספרי למי שיש הזעה מוגברת והריח מפריע לו ולאחרים, יהיה מותר רק ספרי ולא משהו אחר.
אוקיי.
יש איסור ללכת עם נעלי אור, או במילים אחרות יש איסור ללכת עם נעליים נוחות. וכמו שראינו, מיד, אני יודע שאתם צדיקים, חכמים ותנועים. ראינו שיש חילוק האם האיסור הזה הוא מדי רבנן או מדי דאורייתא. אבל גם למי שסובר שזה מדי רבנן, עדיין זה אסור. לכן, יש מי שמחמיר לא ללכת עם קרוקס, אף על פי שאין שם שום דבר מהאור. או סנדלי שורש, שעשויים משעם, ואין שם אור.
מה זה שם?
או...
קק שם.
קק שם, יש סנדלים משעם. תסתכל, תבדוק לו עכשיו, ויש גם סנדלים שיש בהם גם וגם. ויש כל מיני סוגים. לכן, על פי שערי תשובה, בסימן תו קוף נון דל, בסעיף קטן, והמשנה ברורה, שם, באותו סימן, תו קוף נון דל, בסעיף קטן, אומרים שאסור ללכת עם נעליים נוחות מכל סוג. אז אם כן, גם קרוקס אסור. וכל נעל, אפילו שהיא אחרת ואין באור, לא בי אהבה, והסוגיה אהבה, לא מרגישים את הקרקע, לכן היא אסור. אבל, מעיקר הדין, למרות דברי ארוך השולחן, למרות שערי תשובה, למרות המשנה ברורה, מעיקר הדין מותר ללכת עם כל נעל שאין בה אור. סליחה. וכך, מובן, פשוט, בשולחן ערוך, בסימן תו קוף ד' בסעיף ה'. לכן, אדם שנוהג ללכת עם קרוקס, או נעלי בעל, או סנדלים מגומי, דברים כאלה, בוודאי שמותר לו גם עם הסוגיה עבה, זה על פי השולחן ערוך, מותר מכר עוד. עוד דבר, כן, הגמרא במזלת יום הדף ע"ח עמוד ב' אומרת, אם אפשר, סליחה, גם ילדים קטנים, נכון שהם לא צמים, אבל כן הולכים עם נעליים מיוחדות ליום הכיפור, כדי לחנכם למצוות.
אמור
להם לאכול? לא, אבל נעלה בעד או נעלה עם פלך, אבל אני מוכן להיות גיבור שזה בלך לא הולך לי.
הרב,
אם זה נוח. אדם, סליחה, שנייה, שאולי אוכל, אדם שהולך עם קרוס כל השנה, יכול להמשיך ללכת גם גם ביום גיבור.
כן.
אולי בעשרה שלי. אני
אראה. הרב, מה? אין להם כזה דבר מושג נעליים לא נוחות.
יש, יש.
מה אתה הולך? הם קוצים מתחת.
תיקח נעלה בעד. תראה שהם לא נוחות.
יש כאלה מלא
שעולה. אני הולך בבית עם נעלי בד.
כן, אבל אם
אני הולך... אני הולך עם צ'אפו, אז מה, אני לא...
טוב, אז אמרתי, אם יש אור אסור, כל השאר בעיקר הדין מותר, וזהו. נעליים שיש בהם אור אסור. מי שאין לו נעליים, למשל, אדם נמצא בצבא. אדם נמצא באיזה מקום שאין לו, אין לו נעלי אור. יש כל כך נעלי אור.
בצבא.
מה יעשה? ילך איתם עד בית הכנסת, יגיע לבית הכנסת, יחלוץ אותם. כן, ואז יעמוד יחף, כן, בתנאי שהוא רץ רגליים קודם. עברתי באמירה קטנה.
מי שבצבא
ונעלי... טוב,
תזמין
את הצבא, בצבא... בצבא מי שבתפקיד עובר עם נעליים רגילות, הכל רגיל. כשהוא גומר את התפקיד שלו, הוא חוזר, הוא לא מתפלל, אז הוא מחליף נעליים, ו... טוב, לא שומע. אמרתי, כל מה שאין עור בעיקר הדין מותר.
מכאן כבוד,
איך תפיל מלא? אמרתי, כל מה שאין בו אור, 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 נעלה אור עשוי. כל מה שאין בו אור, פלסטיק, גומי, נייר, בד, מותר.
כי אור אומרים שזה נוח.
לא בגלל זה, לא רק זה. לא ניכנס את זה.
אלומיניום.
הזמן שלנו פשוט רע. לגבי ילדים
קטנים.
רבותיי. מי שיש לו אחים קטנים בבית והאמא צריכה עזרה לפעמים, יש הבדל בין תינוקות שמלכלכים ממש לפעם ובין ילדים תרוצי גדולים שמתלכלכים בחוץ כי משחקים בפוץ וכל מיני כאלה לבין אנשים בוגרים. לכן ילדים קטנים, היינו, עד גיל מצוות, מותר לרחוץ אותם ביום כיפור אם צריך, במים פושרים אבל לא חמים. איך אנחנו אומרים את זה? על פי דעת הבאה, בית חדש, המגן אברהם והמשנה ברורה. אבל ילדים צריכים לזכור, עד גיל מצוות פטורים מהצום. אני מדגיש, ילדים עד גיל מצוות פטורים מן הצום, אבל על מנת להרגילה, לחנך אותה, אז בנות מגיל 11 ובנים מגיל 12 יצומו יום כיפור מלא. שנה לפני הבת מצווה או הבת
מסורות.
מה עושים?
בדרך כלל עושים
שהילד יפה, ילדים מגיל 8-9 עושים את החלום ביניהם נמצאים יותר. הייתי רק בערב, רק בבוקר, זה כל בית. אבל...
כן,
אבל למה זה חשוב? למה אני אומר את זה בדרך חשוב? כי יש... יש הורים קשוחים. מה זה קשוחים? יעני, עכשיו הילד, נגיד, בן 8-9. אומרים לו, אתה בערב לא אוכל, רק לפני זמן אחת הסעודה מפסקת, לא כזה נורא, תצום, חצי מהזמן הזה אתה ישן, בבוקר תאכל. עכשיו, הילד מתחיל, הולך לבית הכנסת, כאן נדרי, עובר תפילת ערבית, חוזר הביתה רעב. אומרים לו, לא! צריך לזכור, אם הילד הוא ילד עדין, כלומר גופו חלש, לתן לו לאכול, הוא לא חייב. הוא לא חייב בצום. אם זה קצת יותר קשוח, תגיד לו, תשמע, עוד שעה. אם זה אחד שיודעים שהוא גם ככה לא אוכל, הוא תבוא, חכה לבוקר. אבל לא להיות מחמירים על מי שלא שפטור. לכן, ילד שרק מתאמן לחינוך לצום, לא צריך לכפות עליו בכוח לצום.
הרב, במחזת יום כתוב שמגיעים אותנו לפני שנה ולפני שנה.
אז אני אומר, כל משפחה...
הרב עוד יום מגיל תשע.
מגיל שתי... מה מגיל? לא פעם?
הרב
כן, נכון, אז אמרתי, מחנכים למצוות, אבל אני מדבר על חינוך לבין חינוך. חינוך זה מבר מצווה. או בר מצווה. חינוך מפני זה, כל אחד בבית שלו יש מנהגים, אתם תראו, הורים בעזרת השם, אל תכבידו על הפטור יותר ממה שצריך. לגבי אנשים או מקרים שפטורים מן הצום, זה חשוב שתקשיבו, כי יש מקרים שאדם פטור מן הצום ובגלל חוסר ידיעה. אתה קשור, תשאל אותי, אני אענה, אלא אם כן הוא נותן את התשובה. לפעמים אדם הוא פטור מן הצום והוא לא יודע והוא מכניס את עצמו לסכנה, ובאותו רגע הצום שהוא צם הוא כנגדו, הוא לא עושה מצווה, הוא עובר עבירה. לכן תקשיבו טוב, וכל מצב שיש ספק לשאול רב בבית הכנסת, בשכונה, או רופא בקהילה, לשאול, לא להיות אלו שקובעים סתם. כי המצווה עוברת להיות עבירה. אדם שאסור לו לצום, דוגמה, והוא מחליט לנסות בכל זאת, ורפואית אסור לו, הוא עובר עבירה. של ולשמרתם מאוד לנפשותיכם, והתורה נאמר עליה וחי בהם ולא שימות בהם. לכן אדם שמכניס את עצמו לסכנת חיים בגלל צום התנדבותי כשהוא פטור, עובר על איסור מן התורה. לכן הקדמתי ובואו ניכנס להלכות שנגזרות מן הדבר.
יש לי סבא שלי בוא נראה לי, הוא אוכל כאילו כל שעתיים.
זה שיעורי, תכף נגיע. אישה בהיריון רגיל, אישה בהיריון. הכל בסדר, חייבת לצום.
לא הכל.
חייבת לצום, הכל.
לא הכל.
תקשיב, בוא, תן לי, אם אתה רוצה לומר הלכה שאתה יודע, תגיד, אם אתה רוצה לנחל בגלל שראית גם משהו,
אבל אם לא קשור תרופות,
תסתובב, תסתובב, אני אסביר את
זה.
בואו, רבותיי, אנחנו מכירים היטב, הוא יסיים אחר כך שאלו שאלות. אישה בהיריון רגיל שהכל תקין, צמה כמו כולם, אין לה פשוט. אישה בהיריון, זה לא משנה באיזה חודש, אם היא מרגישה כאבי ראש חזקים, או היא מתחילה להקיא, מותר לה לשתות מים מיד בשיעורים, ותכף נסביר מה זה שיעורים. ואם זה לא מספיק, אז היא יכולה לשתות רגיל. אני אענה דבר דבר, תסתובב בבקשה. אישה בהיריון שביום הכיפורים מתחילים צירים, צירי לידה, או יש ירידת מים, זה אומר שהעובר בדרך החוצה, או שהיא מפסיקה להרגיש את התינוק ברחם יותר מחצי שעה, תשתה רגיל אפילו עם הכאבים. אם יש לה ירידת מים, אמבולנס לבית חולים ללדת. אם יש לה צירים, צירים שהיא מרגישה שהיא עומדת ללדת, אמבולנס ולנסוע ביום כיפור לחדר לידה.
אבל מותר תוך כדי...
מותר לה לשתות, ודאי. לא רק מותר לה, היא חייבת.
הרב, יש לי...
רגע, רגע, אחד אחד, כן.
הצום מזרז,
מה?
הצום מזרז.
הצום מזרז אצל חלק מן אנשים.
הם מחודש רבי יום חמישי.
עדיין לא מזרז לידה. זה תלוי בכל אישה.
לא, רבי יום חמישי.
זה תלוי בכל אישה. אני זוכר שבזמנו הייתי שכתב הרב של... נכון, בפרט שכחתי את שמו ברח לי. בחום פועה. והסביר, כן, הרב, שזה לא נכון שכל הנשים בגלל צום יש להם צירים או שהן מזדרזות לצום. יש נשים כאלה ורוב נשים לא. אני הרי לא מבין מי שזה קורה לה. כמה פעמים? אם זה קורה לה, אמרנו. אם יש צירים שמרגישה שעובדת ללדת או ירידת מים, היא שותה רגיל, היא נחשבת עכשיו בספק סכנה ונוסעים לבית חולים ביום כיפור. זה אומר, מפעילים את הפלאפון אם צריך, מרים את הטלפון של בזק, מתקשרים לאמבולנס, הכל כרגיל, לא בשינוי, לא בכל מיני פטנטים. יש פה ספק פיקוח נפש, מיד הכל מותר רק בדבר הזה. זה אומר, מתקשר לאמבולנס, ולהרגיע אותה ליציאה מותר לכל דבר, וזהו. לעשות דברים נוספים, לפתוח רדיו, ולשמוע חדשות עם הפרק פנוי, זה לא. רק מה שקשור, רק מה שקשור להצלה שלה.
כן. אישה שבהרם והיא צריכה, והבין לי, אישה יש כאלה שולחים כדורים כאילו.
אני אגיע לזה. אתה שאלת פעם אחת, שמעתי אנחנו נגיע, אתה שאלת פעם אחת, עדיין לא ליגע. אישה בהיריון, שלא מרגישה כאבים אפילו, כמו שאמרנו, ויש לה ירידת מים או צירים, שותה מיד. לא שיעורים, לא כלום, רגיל. כדי להגיע את הצירים, אם זה עוזר, או להתחיל להרגיש את תנועת התינוק ברחם. אוקיי? שותה רגיל לגמרי. אישה ילדה למזל טוב ביום... יום רביעי. יום חמישי, השבוע. ילדה. מה היא רוצה? היא רוצה שיום כיפור זה היום השלישי מהלידה, נכון? חמישי זה יום אחד, שישי זה יום שני, שלישי זה יום כיפור. אסור לה לצום. 72 שעות בדיוק מהרגע שהתינוק בא לעולם, אסור לה לצום אם נופל ביום כיפור. אם היא צמה, יש לה איסור דאורייתא. גם בבית חולים. לא צמות.
בית חולים
שלך. אסור. לא מעניין אותנו. אנחנו אוסרים עליה לצום. ולכן אישה שיולדת ביום חמישי ויש 72 שעות מרגע הלידה עד יום הכיפורים אסור לעצור. אם יש 80 שעות, תכף נראה, כלומר, אם יש משבעה ימים, שבוע לפני יום כיפור, כלומר ילדה ביום ראשון, אתמול, זה יוצא בדיוק שבוע ליום הכיפורים, אישה שילדה שבוע לפני יום הכיפורים, וגם עד שלושה ימים, כלומר שבוע, שש, חמש, ארבע, והיא מרגישה חלשה והיא רוצה לאכול. או רופא אומר שהיא רוצה לאכול, אוכלת לשיעורים. אני מסביר עוד מעט מה לשיעורים. ואם זה לא מספיק והיא לא מתחזקת, אוכלת כרגיל. זו גמרא מפורשת. במסכת שבת דף קכ"ט, וכן פסק השולחן ערוך בסימן תרצ"ז, סעיף ד'. אז בואו נתחכם. אם תוך שבוע עד שלושה ימים, היא צריכה לצום. אבל אם היא מרגישה חולשה, היא מרגישה כאבים, היא מרגישה לא בסדר, היא אוכלת לשיעורים, ואם זה לא מספיק, רגיל. שאלת על מנקת. לתינוק מותר לנוק ודאי. אין שום בעיה, הוא לא מחויב בצום, הוא תינוק. אבל, מה קורה עם מנקת, שהיא מרגישה או מעריכה, היא מכירה את עצמה, שאם היא לא שותה מספיק, אז חסר לה חלב לתינוק. אישה כזו, מותר לה לשתות לשיעורים. איך אנחנו יודעים? כך פסק בספר תורת היולדת, בשם החזון איש. שאישה כזו, מותר לה לשתות לשיעורים כדי שיהיה מספיק חלב לתינוק, כי התינוק הוא מספק ייקור הנפש, הוא צריך לאכול מה הוא יאכל, אם הוא לא יאכל הוא ימות. זה האופן היחידי שלו. אבל, גם כן ככה יש עדות מהגאון מווילנה שהתיר, וגם יש עדות מהרב לבן צהל בשם הגאון ראשון זלמן אוירבך, שמותר. יש מי שאומר לא, שלא תשתה. המים התינוק, בוא נראה, החזון איש. ורב שלמה זלמן אוירבך אומר שמותר, סליחה, כן, שמותר, אבל יש מי שרצה להגיד, יש שוט שנקרא אז נדברו, שם בחלק ט', באות ט', הוא אומר, אם התינוק הזה וזה אנחנו מכירים היטב היטב. היום יש הרבה נשים שעובדות, ורוב היום היא לא בבית. אז היא חולמת קצת, אבל גם נותנים לילדים מטרנה, סימילה, כל מיני תחליפים, והתינוק אוכל. אז הוא אומר, אם יש תינוק כזה שאוכל, אז אנחנו לא נתיר לאמא לשתות. האמא תצום, ותנו לו את התחליף. אם הוא לא אוכל שום תחליף, רק יונק, אז יהיה מותר לה לשתות את השיעורים.
אישה
שהיא מנסים
בטח, זה
יש לנו משהו. מה?
אישה
מניחות. לא, אין קשר בין השתיים. אין קשר בין השניים. חולה שנמצא בסכנה. שותה ואוכל מיד. וגם ספק חולה בסכנה. לא יחפש לו איזה רב שיפסוק לו, אלא אם נקבע שהוא ספק סכנה, או סכנה אוכל מיד רגיל, כאילו אין יום כיפור, בנושא של אכילה ושתייה. צריך גם לזכור, כשמתירים לאכול ולשתות, עדיין צריכים ללכת לנעליים של יום כיפור. עדיין אסור להתרחץ, עדיין אסור למרוח משחות, כן, בשביל, ועדיין אסור להתרחץ לשם תענוג. כל השאר נשאר, חוץ מאכילה ושתייה, שהתירו לו. וזה על פי התורה, וזה בויקרא, פרק י"ח, על פי הגמרא ביום הדף פ"ב עמוד א', ובמצא לשולחן ערוך, בסימן דף ר"ח, סעיף קטן, סעיף קטן, כן, בכל רגע.
תגיד לי מה זה חולה.
אני לא יכול להגדיר מה זה חולה בסכנה וחולה שספק סכנה, זה רופא קובע. אבל אדם...
אם סתם לך משהו, יש לך...
תכף נגיע.
תכף
נגיע. יופי, זה לא חולה שיש בו סכנה, תכף נגיע. חולה ללא סכנה. אדם יש לו גלגול קבע. אדם יש לו גנס, אדם לא מרגיש טוב, יש לו קצת חום, לא 40, 40 זה כבר סכנה, אבל אדם מרגיש לא טוב בעקבות הצום או לפני הצום, הוא מקבל אנטיביוטיקה כי יש לו חיידק או דברים כאלה, אז הוא חולה שאין בו סכנה. אדם כזה שבצום הוא מרגיש שאם הוא לא יאכל מצבו יידרדר לסכנה או ספק, זה עדיף שרופא יקבע, אף על פי שמותר לאדם לקבוע, אבל אנחנו בדור כזה שלא כל כך יודעים להבחין. בכל מקרה, השולחן ערוך בסימן תרי"ח, סעיף א' אומר שאדם כזה שהוא חולה, כבר כמה ימים, אין בו סכנה, אבל הוא מרגיש שהמצב מידרדר, המצב שלו הולך ומידרדר ונהיה קשה יותר, אז אוכל לשיעורים. ועוד מעט נסביר מה זה. מה זה שיעור? מי שאוכל...
אתה בצער.
ושותה לשיעורים על פי היתר.
מה זה שיעור?
מה זה שיעור? שימו לב. לוקחים היום, מחר, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, לפני החג, לפני יום כיפור, קופסת גפרורים קטנה רגילה. לוקחים ביסקוויט, פרוסת לחם, מפוררים אותה עד שהקופסה הזו... כלי קיבול בפנים מתמלט עד למעלה. סוגרים את המכסה, כן? מה שיש בפנים זה נפח של 30 סמ"ק, פלוס מינוס. זה מותר לאכול למי שמותר לו לאכול כל 7 דקות. כך כותב רב חיים נאל,
7 דקות?
ואהוב השולחן, כל 7 דקות. כלומר, הוא אוכל, זאת אומרת, הוא לוקח לחם, מפורר אותו בתוך הקופסה הזו, ואז הוא יודע איזה כמות זו, לקחת כוס חד פעמית קטנה כזו, שקופה, לשפוך את זה פנימה לראות כמה הגובה, או כוס חד פעמית גדולה, לשפוך את זה פנימה לראות לעשות סימן, ואז מה שהוא אוכל ביום הכיפורים, הוא מפורר לתוך המידה הזו, ואת זה מותר לו לאכול כל 7 דקות.
אבל הוא יכול לאגור את זה?
לא לאגור.
שיהיה אגור שבעשר, ואז יהיה לו כאילו...
תכין לך 15 כאלה יעמדו, כן, אין בעיה. אבל מותר לאכול כל 7 דקות.
במשך כמה זמן מותר לאכול את השבע דקות?
כל אחד. כל 7 דקות תאכל, כל 7 דקות תאכל, כל שבע דקות תאכל, כל שבע דקות תאכל, כן.
אתה יכול לפורר את זה שתי חבילות תאכל. זה לא כזה.
לא, מה פתאום. זה, 30... סמ"ק זה שיעורים
של... מה זה, זה אוכל לצפון, מה?
אתה תוכל
את זה. תאמין, ביום כיפור
לחמן, עדיין זה לא יכול למלא יותר מה שהקופסה ממלא. הקופסה ממלא 30 סמ"ק.
רגע, אם אתה רוצה לאכול, מישהו חייב, אז הוא רוצה לאכול אוכל, לא לאכול.
רגע, רגע. נגיע לזה. אדם, מותר לו לשתות, התירו לו לשתות, איך ידע כמה לשתות לשינוי? לוקח היום, מחר, יום רביעי, חמישי, שישי, ממלא את הפה שלו, מה שנקרא לחי אחד מלא. כדי לקוח צד אחד עם המים, ושופך את זה, כן, לתוך כוס חד פעמית. כן, מסמן, זה, ושפוך לקיור. זה רק שיראה כמה הגובה, זה בדרך כלל בכוס חד פעמית הרגילה, זה חמישית כוס, חד פעמית, כל שבע דקות. כן, זהו. כלומר, יש לו גם אכילה, 30 סמ"ק, גם כמות של לחי אחת בצד אחד של הפה, כל שבע דקות, אוכל, שותה, אוכל, שותה, זאת אומרת שבשעה הוא עושה כמה נגלות? זה 14, זה 2, כאילו 1, 7, 14, אז נגיד שיוצא לו ברבע שעה פעמיים, אז יש לנו 4 רבעים, אז יוצא לו 8 פעמים בשעה, אדם כזה אמנם לא מרגיש שהוא אוכל, אבל הגוף שלו מקבל את המזון, וחשוב ששופים ואוכלים לאכול אוכל מזין, זה אומר, לא מילקי, מעדנים, לא. שמטילים לאכול זה אוכל בסיסי שמזין. לא כל מיני פינוקים, אלא כדי שלא תסתכל. אוקיי, זה כלפי מבוגרים שחייבים בצום מגיל 13 לבין 12 לבת, שיש חובה והם חייבים לאכול יום הכיפורים. כן.
זוג שהתחתנו...
מזל טוב.
שבוע לפני יום הכיפורים.
כן, צמים כרגיל.
אז למה בעצם הרגילים לא?
מה?
אם אפשר מישהו התחתן באדר, יש לו מסעד של עשר יום דבר, אז הוא לא צם, כי יש להם... החתן לא
צווה,
יש להם כאילו.
לא, 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 עוד פעם.
מי שהתחתן לפני עשר.
זוג שהתחתן.
כן.
לפני יום כיפור, מזל טוב, נו.
אז הם לא צריכים לצווה.
הם צמים.
לא, אתה
רוצה להם לצווה. איזה צום?
צומות אחרים, עשר.
איזה
צום? הצעות הקטנים, כמו של היום.
מה זה צומות קטנים?
שהעשרה בטבת.
כי זה מן התורה, לא מכיפור, אם אתה רואה איתה.
רגע, ואם זה עשרת...
עזוב אחרים. אז לא רגע תומת אותו, לא יום כיפור. יום כיפור חתן שהתחתן ביום שישי. ערב יום כיפור, צם יום כיפור. קלה אותו דבר. אין פטורים בחתן קלה. אתה רוצה להתחתן במה לפני?
כן.
אז אל תבנה על זה. בשעת הדחק, בשעת הדחק, אדם כזה שחולה, והתירו לו לאכול שיעורים, והמצב לא משתפר, וזה לא עוזר, אז במקרה כזה, עדיף לאכול ולשתות כל 4 דקות. כלומר, לא ברצף, אלא כל 4 דקות. אם יש צורך נוסף לשתות, מותר לשתות כל דקה. אבל לא ביחד רצף רגיל, ככה כותב הרמב״ם, ובשביתת העשור, וככה כותב בבית יוסף, וזה ככה נכון לעשות. כן.
אי אפשר לקרוא את שמונה דקות בנכון כפול?
לא, 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 לא. אז כבר עבד את השיעור. ואז יש לנו בעיה. למה אנחנו מתירים לאכול פחות מכשיעור? כי מי שאוכל כשיעור ביום הכיפורים חייב כרת. אז התירו, התירו, כן, פחות מכשיעור כדי בידי רבנן. ובגלל חולה הזה, מותר. הבנת? ידידי. חולה שאין בו סכנה. אותם אדם חולה, לא יודע. ולוקח כדורים, ומחייבים אותו לקחת כדורים ללא הפסק, דוגמה אנטיביוטיקה, אם הוא לוקח את הכדור ללא מים, ללא מים, מותר לו גם ביום הכיפורים, כך כותב הרב פיינשטיין באיגרות משה, כך הוא מביא להלכה באורח חיים חלק ג' באות צד א', אדם ביום הכיפורים שחייב להמשיך באנטיביוטיקה או כדור אחר, בגלל שהוא חולה לא במחלה מסוכנת, מותר לו לקחת את הכדור ביום כיפור בלי מים.
ואם
הוא
צריך מים?
ואז לא. חולה שאין לו סכן. חייב לצום כרגיל. זה אומר מי שיש לו כאבי ראש סתם, או חולשה כללית. הוא חייב לצום. אם המצב מידרדר, כמו שאמרנו, ללכת לרופא בקהילה, לאדם שמבין לרפואה, שיגיד, כן, היום המצב שלך הוא ללא סכנה, או סכנה. מה יוצא מזה? יוצא מזה, שאם אדם, טוב, נגיע את זה בהמשך. עכשיו, אדם אכל ליום הכיפורים, מותר לו רוח אחת. לא זה קידוש, זה שבת. אבל לפני האוכל צריכים לעשות קידוש. לא. ביום הכיפורים לא עושים קידוש גם מי שאכל בהתר. אבל הוא בברך ברכת המזון, הוא אכל לחם. שם הוא אומר, רצה ואחליצנו את זה בשבת, ואומר יעלה ויבוא, יום הכיפורים הזה. כך כותב השולחן ערוך בסימן ת' פרישות חצי י', ושימו לב, אדם כזה שאכל בהתר, מותר לו לעלות לתורה בבוקר ביום הכיפורים, במנחה לא. למפתיר, לא שער העליות, אם הוא כהן יעלה כהן, אם הוא לוי יעלה לוי, אם הוא ישראל יעלה ישראל, חוץ ממפתיר, וקריאת התורה של מנחה, שעד אדם כזה שאכל בהתר, לא יעלה.
אחת
שומע
מישהו
שנגיד להתעלף
ביום
כיפורים, מותר כאילו? בוודאי, אדם שמתעלף ביום כיפורים, מטפלים בו רגיל, כל מה שצריך. הוא בסכנה.
גם בלי הקופסה הגפורים הזאת?
בלי כלום, מטפלים במה שהוא צריך בחזקת סכנה. יום כיפור עצמו. רבותיי, אנחנו כבר מסיימים, עוד כמה דקות סבלנות. בבוקר, שקמים מן המיטה, נוטלים ידיים, אבל לא כרגיל. אלא עד קשרי האצבעות, כלומר עד המקום שהאצבעות שלנו נקשרות לכף היד, היינו עד לכאן. ככה מובא להלכה על פי התוספות במצרת יומא. התוספות במצרת יומא בדף עין זין עמוד ב', קובעים להלכה, וכאן נקבעתי דעתם, שנוטלים עד קשרי האצבעות, לא עד כאן, אלא עד, מחילה, עד כאן. עד כאן. נוטלים שלוש פעמים בסירוגין, כרגיל. כהנים. ויש לנו פה כהנים גם, כהן נוטל ידיים, כשהוא עולה לברך ברכת הכהנים, רגיל, אתם שומעים כהנים, רגיל, אם שמרו הניקיון של הידיים, מי אחר ברכת כהנים של שחרית והגיע מוסף, לא נוטלים ידיים, כלומר, אם אותו כהן בטוח, זוכר שהוא לא נגע ב... זהה, הוא לא נגע במקומות מחוסים, הוא לא נגע בידיים במקומות האסורים, לא נוטל ידיים, עולה לברך ברכת כהנים כפי שהוא. כך כותב ברוך השולחן בסימן תפריש ג' תפריש ג' זה ד' וככה מובן מהרמב״ם, בהלכות שקידת האסור. אבל בתפילת נעילה הכהנים מברכים שוב ולפני ברכת הכהנים של נעילה כהנים נוטלים ידיים רגיל לברכה. הייתה הפסקה בינתיים, הלכו הביתה, ישנו, לא יודע מה, ברכת הכהנים של נעילה, כהנים נוטלים ידיים רגיל כמו כל השנה. צריך לדעת שאנחנו מובטחים מהקדוש ברוך הוא כמו שראינו, קראנו בתורה בפרשת החרמות, כי ביום הזה יכפר עליכם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שביום הכיפורים הוא מוחל וסולח לנו על עוונותינו, פשעינו, חטאינו. צריך לעשות מאמץ למרות הקושי, להתפלל, להעמיק, לעשות תשובה, זה שווה, יש תוצאה חיובית. זה לא איזה משהו שאתה לא יודע מה יהיה, זה בוודאות הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם, יקרא חטאותיכם. זאת אומרת, זה יום מובטח, חבל לפספס אותו על מחשבה כמה הבטן כואבת וכמה זמן נשאר עד סוף הזמן.
אז למה לא עכשיו עצמו? קשה לעצמו עם כיפור, קבל עכשיו
אחרי... לא, זה העניין, זה העניין. אם תחשוב על המהות של הצום, לא יהיה לך קשה. אדם שביום הכיפורים חושב על השעון, על החזן, על הפייטן, על הרב ועל הבטן, קשה מאוד ביום
כיפור. לא, זה היה. הרב, יש טבק כזה מיוחד שאפשר לקנות אותו כל שנה מכל המחלקת
הערבית.
זה טבק שהופך לך...
טוב, בסדר.
יאללה,
מה עוד?
הרב שלה.
רבותיי, יש לי כמה דקות. כמה דקות ואני רוצה לסיים בחבר'ה הדיבים שמתרחים. סליחה, אני חושב שהדיון פה על נושא התחלתי על אמור. מסתובב, עוד כמה דקות ואני רוצה לסיים. פשוט הזמן שלי מסתיים. אישה... שרואה שקשה לעצום מאוד. שימו לב, זה דבר חשוב לדעת. חולה אותו דבר, שמרגיש שהוא כל כך קשה לו לצום. ואישה שקשה לה מאוד לעצום ויש לה ילדים קטנים בבית, או בהיריון, כן? בעלה פטור מן התפילה במניין. והוא יישאר בבית לעזור לה כמה שהיא צריכה, ואחר כך יגיד לבית הכנסת. מה תעשה האישה? תשקע, תנוח, לא תתאמץ, היא תעצום, אבל תשקע ותנוח ולא תתאמץ. אותו דבר הפור. אם הבעל עכשיו לא מרגיש טוב, אין לו כוחות, הוא חולה שאין בו תקנה, הוא שוכב במיטה, אשתו לא תלך בעזרת נשים. היא תהיה בבית, תעזור לו, וכשהוא ירדם, הוא ירגיש טוב, קצת יותר, היא תוכל ללכת. כי התפילה חשובה מאוד. חולה שאין בו סכנה, והוא מרגיש שאם הוא יהיה בבית הכנסת, מצבו יידרדר, שיישב בבית ויתפלל בבית. אבל, שאף אחד לא יתפוס על זה טרמפ, זה יגיד לנו מרגיש טוב, אני אשאר בבית. תלי באמת להיות חולה שאין בו סכנה. הגדרת חולה, אנחנו מי שרוצה לעיין, יעיין היטב מה זה חולה, ומה זה חולה שיש בו סכנה או אין בו סכנה, זה פשוט גם, אבל סתם חולה, זה לא כאב בטן, כאב ראש, כי בעובדה של החיים אדם הולך עם חום לעבודה, אדם הולך עם כאבי ראש, עם חברים שלו לקניות, אז בקיצור, כל אחד יודע את האמת, והקדוש ברוך הוא צופה ורואה ויודע כל הנשכחות.
נכון, בסוף יום כיפור, צריך לדעת שזה שהשחק...
חבר'ה, אני מבקש, סליחה, מאמץ קטן של שניות. עד דקה. חבר'ה, אני מבין שקשה לכם, זה ארוך היה, אבל... אפשר בבקשה, תודה. אנחנו ממתינים. תודה. כן.
אדם שסיים את יום כיפורים, אנחנו צריך לדעת שהשם כיפה לו לכל כאילו...
אני אענה על זה תכף. צאת עצום, לאחר תפילת נעילה, מתפללים תפילת ערבית. בתפילת ערבית, בגלל שאנחנו בשבת, אומרים גם, אתה חוננתן. לאחר מכן עושים קידוש לבנה. למרות שאנחנו לא אכלנו, אבל אנחנו שמחים שיתכפר לנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, ולכן, כתבו האחרונים, שבריאות שעושים קידוש לבנה מיד במוצאי יום הכיפור. עושים הבדלה כמו כל מודי שבת כמו שאמרנו, וטוב להדליק את נר ההבדלה מן הנר שהדלקנו לפני יום הכיפורים, לפני נרו של שבת יום הכיפורים, אבל אדם שאין לו ידליק הפרורים ויעשה הבדלה. לאחר תל אחת וההבדלה, לפני שרצים לשתות ולאכול, עושים משהו, משהו שקשור לסוכה. היינו, יש מי שפותח משתיות מסכת סוכה, לומד משנה אחת. משנה ראשונה מסכת סוכה. יש מי שאומר רגע, יורד למחסן עם שהסוכה, פותח את המנעול, מסתכל, רואה שיש את הסוכה. כל אחד משהו שקשור לסוכה, ואחר כך תשבו לאכול, ולאכול בשמחה נחנך. כי אפשר להוציא גם את ארגז כלים ולהגיד לו גדם של הסוכה, לבדוק שיש מסמר, פתיק, כל מה שהוציא. זהו, יש, רבותיי, רבותיי, מי שאתם מתלהבים? כך כותב ארוך השולחן בשם הגר"א, ואוכלים בשמחה, לא רוצה להגיד לכולם, אבל ככה כותב הרמ"א, בסימן תרצ"ד, בסעיף ה', וכמובן, כדי להתחיל במצווה, מתחיל במצווה, אומרים לו, גמור, במצווה גוררת מצווה, קיימנו את מצוות העינוי של הגוף ביום הכיפורים, קיימנו את מצוות התשובה, ולכן מצווה גוררת מצווה, להתחיל במצווה שקשורה לסוכה. יש דבר מעניין שקודם המשנה ברורה בסימן תפריש חבדל, בסעיף י"ד, כותב שלמחרת בבוקר, לאחר יום הכיפורים, נהגו להשכים קצת יותר מהרגיל לתפילה יותר מוקדמת. טוב, מי שיכול זה טוב, אבל פחות, כדי שהמצוות יתרמו, שיהיה מצווה גוררת מצווה, ועד מי שיוכל ביום שלאחר יום הכיפורים, י"א בתשרי, לקום לתפילת ותיקין בטוב, אם הוא מפלל בשבע, ילך למניין של שש, אם הוא מפלל ברבע לשבע, של שש וחצי, מפלל בשמונה, ילך בשבע. כלומר, זו פעולה שהיא קצת להקדים את התפילה, כדי באמת לאגור. אלו הלכות בקצרה, תמצית. כל שאלה, ספק, דברים הברורים, נא לשאול. במקרים רפואיים רופא, ועדיף שיהיה יהודי שומר תורה ומצוות, ואם אין גם רופא אחר, ובמידה יש שאלות הלכתיות לשאול את הרב של בית הכנסת, רב הקהילה, כל אחד מכיר שבמקום שהוא חי בו, את כל מי שיודע או חושש להצטרך לאכול ולשתות לשיעורים, כמו שאמרנו, יעשה את המידה ואת התארגנות בימים האלה לפני יום הכיפורים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחתמנו, אנחנו, בני משפחותיכם, יחד עם כל עם ישראל, יחתום את דיננו לחיים טובים, שלמים, שמחים, מלאים באושר, שמחה, פרנסה טובה, בריאות איתנה. אמן ואמן.